חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
עולים לרגל פרק 150 ומספר 158. לא חשבתם שלא נקליט אחרי הדרבי, אני יודע. יונתן שוב נטש אותי למילואים שלו. רב סרן יונתן כהן מתעסק בדובר צהל, כאילו יש מלחמה בחוץ, אבל הלו יש דרבי, זה יותר גדול. לא באמת. אבל כן, אנחנו בפרק שיסכם קצת הדרבי, יסכם את המחזור המאוד מאוד סוער, יסכם הרבה מאוד חדשות, ויש לי אורה אחת. פעם שנייה בועלים לרגל. אדר יעקובי, היי.
שלום, שלום.
מה קורה?
מעולה. אתה יכול לפנות אליי כרמטכ"ל עם...
הרבה עבודה, הרבה עבודה יש לך עכשיו.
מלא.
אז כן, אז אנחנו כאילו בתקופה קצת הזויה, אבל זה אנחנו כביכול צריך לדבר על כדורגל. ומבחינתי זה היה דרבי מאוד צוער, ואנחנו תכף נדבר על הדרבי, ויהיה לנו גם קצת... עניינים שמאחורי הקלעים, כי כשהדר פה, אז באמת כל המאחורי הקלעים אפשר לשים על הקלעים, זה פודקאסט, אפשר להגיד הכל. ומאשימים אותנו אחר כך, אז אפשר להגיד, זה פודקאסט, מה אתם רוצים. ותכף יונתן כהן גם יעלה על קו הטלפון, כי הוא חייב לי לדחוף את האף שלו, אז גם יונתן יהיה פה. תכף הרד יעלה לנו אותו גם. אבל אנחנו אחרי דרבי שהוא... לא יודע, שאלו אותי איך אתה מגדיר את הדרבי, נגדיר מוזר. איך את מגדירה את הדרבי? מטורלל, יותר טוב. החצי ראשונה הכי מטורללת שהייתה.
הכי מטורללת. מי היה מאמין בכלל שהפועל תל אביב תצליח להשוות אחרי 2-0? היה מין קונצנזוס בכל היציעים שזה הולך לתוצאה היסטורית. מכבי הולכת לקחת את הדרבי הזה 6, 7, 8. ופתאום הפועל תל אביב חוזרים וזה היה מטורלל.
אז היית למטה, באזורים שלה, שהכל קורה. אני הייתי למעלה באזורים שהכל לא קורה. מה קרה שם ב-2-0 למטה?
תקשיב, היה את הגול, את הגול שוויון, והספסל של הפועל תל אביב קפץ, נכנס למגרש, כאילו זה שער ניצחון, כאילו שרקו לסיום והם לקחו את הדרבי. היה שם התפוצצות לא נורמלית של אמוציות, ופתאום היה תחושה שזה אפשרי. פתאום הספסל של הפועל תל אביב מאמין שהם יכולים לקחת את הדרבי. ראית את זה בעיניים שלהם, ראית את זה באנרגיות שלהם, זה עבר מהר.
אז תראה, אני תמיד פותח את הפרקים באיזשהו סיפור אישי, כי תמיד יש סיפורים אישיים, בטח בדרבי שאני נגוע בו רגשית. אז אני היום בבוקר לקחתי דורי הקטנה שלי, סך הכל בת 3 לגן פצפון בבוקר, כמידי בוקר, ואני נכנס לגן ואני רואה את החבר הכי טוב של המעגן, החברה הכי טובה של המעגן, חולצה של מכבי, קוקיות של מכבי צהוב כחול כזה. אז אני אומר לה, גננת רקפת, מה זה הדבר הזה? אני לא מוכן שתשחק איתה יותר. עכשיו, הגננת שלא מבינה כלום בדרבי, אומרת, כן, זה אני יודעת, ההורים שלה תמיד מלבישים אותה אחרי דרבי שמנצחים בחולצה של מכבי. ואף פעם לא ראיתי את דורי הולכת עם חולצה של הפועל, אמרתי, כן, דורי רק בת 3. ואז נזכרתי שהרל הגדול שלי עוד לא בן 10, והוא הלך הביתה, הלך לבית ספר היום עצום, מדוכה, 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 והוא גם לא רע.
בוא, 10 שנים, אני אגיד לך נתון פסיכי.
554 ימים שמכבי תל אביב שולטת בדרבי.
תחשוב שאור ישראלוב, השחקן הכי צעיר בסגל של הפועל תל אביב, היה בן 8 בפעם האחרונה שהפועל תל אביב ניצחה את הדרבי. זה פסיכי.
וארצ'ל בן... 9. בן 9, ורן בנימין בן 9. כיתה ד'.
כן. זאת הייתה הפעם האחרונה שהם לקחו דרבי, וארצ'ל גם, אתה יודע, בן למשפחה אוהדי הפועל, אז הוא זוכר כנראה את הפעם האחרונה הזו.
אז תכף נדבר על הדרבי, ותכף נדבר על השיפוט. שיפוט תכף יונתן גם מצטרף אלינו, אבל אני רוצה לתת הכבוד למנצחת, כי מגיע לה, מכבי תל אביב ניצחה בצדק את הדרבי הזה.
חד משמעית.
תכף נדבר על, מה שקרה מסביב, וקרה הרבה. ומכבי תל אביב, כל מה שהיא צריכה, הקמול המושלם של מכבי תל אביב זה הפועל תל אביב, זה כבר הרבה מאוד שנים ככה, בטח עכשיו במשבר. ואתמול לרובי קין היה מבחן, כמו שאני רואה את זה. רובי קין היה לו מבחן, מכיוון שהוא היה צריך להוציא את הקבוצה שלו מהמשבר. צריך להגיד, רובי קין הוא מאמן חדש באירוע. הוא היה שחקן עצום, אבל הוא מאמן חדש. הוא עשה דבר מאוד מאוד יפה אתמול. וזה בדו-קרב על הקווים, זה לא דו-קרב, זה חד-קרב, כי בצד השני אין אף אחד. ותכף מדבר גם על החבר שלי בורחה. אבל מה שרובי קין עשה אתמול, פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד זמן, מכבי תל אביב שיחקה עם 3 בלמים. וכולם אומרים, רגע, זה בגלל שההגנה של מכבי תל אביב לא טובה, ובאמת היא לא טובה, היא מאוד מאוד חדירה, אתמול היא ספגה גם 2 שערים מאוד מאוד קלים.
זה הנוראי, זה היה משחק בלי הגנות, בלי שתי הגנות, הקבוצות.
שזה כיף לצופה, אבל סיוט למאמנים, את מכירה את המשפט. אבל מה שזה קרה, מה שזה עשה, זה עשה הרי צריך אלסטית לשנות את הרכב ואת המערך וזה, ואז פתאום מכבי תל אביב משחקת עם שני חלוצים. החלוץ הכי איכותי בליגה, דור תורג'מן, והחלוץ הכי חכם בליגה, ערן זהבי. אני לא אומר טוב שלא התחילו לריב איתי. והגול הראשון היה, אי אפשר להגיד שחמט דקה ראשונה, כי זה מגוחך. מה זה אבא של השחמט? כי כל מה שמכבי תרגלה כל השבוע, בא לידי ביטוי בגול הראשון. ערן זהבי הולך אחורה, לוקח איתו את בלוריאן, משאיר את דור תורג'מן מול שוער, ודור תורג'מן עושה גול. וזה היה הכנה של מאמן מול אי הכנה של מאמן. ותכף נדבר גם על זה. ומכבי תל אביב הייתה מאוד מוכנה, ועשתה שער ראשון בצורה מאוד חכמה. ואז היא אמרה, היא שמעה שהפועל תל אביב אוהבת לעשות בילדאפ. נקרא את הבילדאפ? הוא לא עושה בילדאפ. כל אחד חושב שהוא פאפ, הוא עושה בילדאפ. הפועל תל אביב עשתה בילדאפ, ומכבי תל אביב פשוט חיכתה על הכדור, והכדור הגיע אליה ועשתה את השתיים.
רגע, אבל צריך לדבר לפני כן גם על מה שקרה ביציעים. שפשוט לקח מומנטום ממכבי תל אביב.
כן, כן, הבנתי שרובי קין מאוד לא אהב את זה.
ברור שהוא לא אהב את זה, הוא היה עצבן, זה באמת לקח מומנטום ממכבי תל אביב. קודם כל, אבוקה שפוגעת בשחקן, פחד אלוהים. אבל לא הבנתי את ההיגיון. אתם פתחתם את הדרבי בסערה, תנו לשחקנים שלכם להתפוצץ על המגרש.
את נאיבית, אני לא מתאים לך. האוהדים קודם כל באים להראות, אנחנו פה
לפני שהשחקנים פה. רגע, אבל זה לא היה. אני, אתה יודע, שריקת פתיחה לדרבי, אני מצפה, על השריקה, על ההתחלה.
חיכו לראות מי מתחיל.
אבל כאילו נתנו לזה דקה, ומכבי ניצלה את הדקה הזאת עד תום, ואז כבר, רגע, תנו להם, כאילו, אתם רואים אותם עולים פה, רוקדים על הדשא.
זה קצת מעייף כבר. זה כבר מעייף הטקס של האבוקות, אני מודה. אני הייתי גם בחוץ, את יודעת מה אוהד היה צריך לעבור בשביל להיכנס?
האמת שלא, הייתי בחוץ, לא ראיתי משהו, אירועים קיצוניים.
40 דקות המתנה, מגנומטר, אחר כך את זה שמעבירים על הגוף, ואחר כך חוב בדיקה גופנית. מה שאוהדים עברו אתמול זה מטורף, ועדיין הצליחו להכניס כמות אבוקות בלתי נתפסת, אז אני אגיע לסוד בפעם ה-7,000. האבוקות הם יום לפני, תבדקו את האצטדיון לפני. ואני רוצה לצרף לדיון, מישהו שרגיז אותי אתמול, אבל תכף נדבר על זה.
אני הרגזתי אותך.
אני?
גיבור ישראל.
גיא לייבה. גיא לייבה, אני אומר, מסכן גיא לייבה, משחירים את שמו. גיא לייבה. עידן לייבה הצבן אותך, בורחה למה הרגיז אותך, דן אייבינדר שהרגיז אותך, אירן זהבי, דור תורג'מן שהרגיזו אותך, אני?
רק אחד הצבן אותי. אני? יהונתן כהן שיושב באולפן הלילה, זכוח כהרגלו ומגבה כל החלטת שיפוט, אבל אני אגיע גם לזה. יונה, שלום.
היי, מה העניינים? שלום אדר, תודה שהסכמת להחליף אותי ולהיות שם.
תודה לא להתחרט, אל תעצבן גם אותי.
כן, יונה, היה לך כיף בדרבי כצופה האובייקטיבי?
היה משחק אדיר, היה אירוע גדול ונורא נורא כיף, עם מחצית ראשונה מעולה. ואז אתה יודע, אפשר לפרק את זה, לפרק את זה לכל מיני דברים קטנים, תשמע, בסופו של דבר זה היה הדבר הכי נוח שיכול להיות בעולם למכבי תל אביב, ממש הקרקע הנוחה לצאת מה, אי אפשר לקרוא לזה, אפילו לא מיני משברון, אבל מהשלושה משחקים הטיפה פחות טובים האלה, אין כמו ניצחון כדי לצאת עם רוח ואנרגיות כמובן, אתה יודע, כמו שדיברו על מכבי חיפה, כל מיני פרשנים, ואמרו שהיא ויתרה, ושהיא לא בזה, אז אותה מידה שמעתי פרשנים אחרים, לא את אותו פרשן שאמר שמכבי חיפה ויתרה, זאת אומרת, זה מעין, מכבי תל אביב חלשה, אנחנו בריצה מטורפת, כן, כמה זה כבר, זה 12-13 משחקים ב-40 יום, זה קצב מסחרר לא אנושי, טבעי שיהיו ירידות ויהיו דעיכות, והפועל תל אביב, יש לה את הכלים לאתגר את מכבי תל אביב הרבה הרבה יותר, הייתה שם איזה רבע שעה קסומה, אבל בסוף היה מאוד נוח וקל למכבי תל אביב, מהסיבות שדיברת עליהן, ואתה יודע, הרגזתי אותך בענייני השיפוט, אבל אתה יודע, לא, אני נשאר דבק במה שאמרתי, סביב עניין השיפוט, שאחד הוא לא הכריע את המשחק, שתיים, בסוף להוציא את הפנדל שניתן למכבי תל אביב, אף אחת מהשריקות לא היו שגויות, כפי שנאמר, וכפי שגם אפילו הוועדה הניסוית לשם סינוי.
חבל שאתה לא רואה את הדר, כן, כן, הדר יונה חושב שלא היה פנדל של לוקאס, בסדר, הוא רק בעד לא בראש.
האדום, אתה יכול להגיד בלב שלם שלא הגיע אדום על הדריכה של דן אייבינדר?
הסיפור הוא כזה, אוקיי, וכאן אני אתחבר, וכאן אני, ואני גם ניסה לי תזנות לבטא את הביקורת שלי גם באולפן, גם באולפן הלילה, גם באולפן של המשחק המרכזי אתמול, ולהגיד דבר אחד, וזה מה שמטריף את רבי. וזה גם מועדי מכבי, בסיטואציה הפוכה, שריקות הן שונות ממה שהיו אתמול.
מה זה? באותה סיטואציה יום לפני כן, במשחק של הפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע, אותה סיטואציה, בשלף אדום. אז אי אפשר להגיד, חד וחלק לא היה אדום.
לא, לא, לא.
קליר לי זה היה אדום יום לפני.
אני נשאר עם זה, אני נשאר עם זה, שלא היה אדום. אני כן רק חושב ששם כן היה אדום, ופה זה הפוך, ומה ההבדל, ומה הקריטריונים, ואיפה האחידות.
נו, מה ההבדל?
בסוף, לא, אני באמת אומר,
אני שואל אותך מה ההבדל. יונה, מה קרה?
ההבדל הוא שיש לנו שופטים לא טובים, נקודה, אנשים שלא טובים במקצוע שלהם, ושום דבר לא השתנה פה. שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. אני גם מצפה באותה מידה שיבואו ויסבירו פעם אחת ותמיד, ובצורה רצינית, באמת את הדקויות הקטנות האלה, של פנדל רך ופנדל לא רך, של מתי דריכה.
אבל הם מגבים, אבל יונה, הם מגבים את
ה... ומתי נעיצה היא אדום, וכל הדברים הללו, וכל ההתפלפלויות האלה, שהם לא תומכים לעשות את זה, ואז יוצא לך איזה מין ציר מאוד מאוד רחב, שדרכו יכולות להישרק מלא מלא שריקות, ולעשות עוול, עוול, כשברור לך שהקבוצה הצנועה יותר. בטח בהפועל תל אביב מול יתר הליגה זה לא ככה, אבל בדרבים זה ככה, בוודאי שישרקו נגדה, ולקבוצות האחרות, אתה יודע, בדיוק בהתאם לגודלן ובהתאם לעניינן ובהתאם למצב הרוח של השופט, יקבו שריקות מהסוג הזה, וזה הסיפור.
אני אגיד גם, אני אמשיך אותך, יונה, ואני אגיד שמה שחרה לי אתמול בדרבי בהפועל תל אביב, הם הרכיבו חדר הלבשה של ילדים טובים, ו... הם רואים טעויות שיפוט, מה שהם חושבים שהם טעויות שיפוט, אני לא נכנסת לנכון או לא נכון, וכולם על מי מנוחות.
דוגמה מצוינת.
אף אחד לא קופץ על השופט, אף אחד לא מפעיל לחץ, לא על השופט הרביעי.
ספרי מה היה במחצית. במחצית זה דוגמה מצוינת.
אז אני אתן דוגמה דווקא על מכבי.
על מכבי.
אני כמובן עשיתי קווים, ורגע לפני שהשחקנים עולים חזרה לקר הדשא, ערן זהבי תופס את השופט, והוא אומר לו, איך לא שרקתם לנבדל בגול? ואיך לא שרקתם לנו פנדל? עכשיו, אני, פופי שעשתה איתי קווים, והשופט לייבה, מסתכלים אחד על השני, ולא יודעים בכלל על איזה אירוע מדבר, על מה רצית הפנדל, אבל עצם זה, שערן זהבי תופס את השופט בירידה למחצית, ואומר לו, היית צריך לשרוק לנו פנדל, אוטומטית במודע או שלא במודע, לייבה עולה עם איזשהו לחץ, שאולי הוא עשה טעות, ונזהר מלעשות טעויות על מכבי.
ולמה זה קורה? כי ערן זהבי יודע מה זה לנצח דרבי. זה מקצוע. כל האמצעים כשרים במסגרת החוק.
ותחדדו את הנקודה הזאת, כי יהיה מי שעשוי לטעות ולחשוד בכם בפוזיציה כלפי הפועל תל אביב בטקסט הזה.
לא, רגע,
לא, להפך, אני אומרת כל הכבוד לערן זהבי שהוא עושה את זה.
זה מחמאה נטו, שלום.
אני יודע, אני מדגיש, רגע, אני מדגיש, כי מישהו יכול לחשוד ולטעות, ואנחנו אומרים לא, במצב הזה, עם השופטים ברמה הזו, אין מנוס, אין ברירה, אלא לבוא ולזעוק כל רגע, כל זעקה שאפשר.
אני חושבת שאם...
ולהביא לידי תשומת ליבם מה, על כל אירוע שנראה לכם שנוי במחלוקת, לגמרי.
אני חושבת שאם היו...
אבל זו הדרך היחידה.
אם היו מפעילים לחץ בדריכה על אייבינדר, יכול להיות שהפנדל כן היה נשרק.
נכון, יכול להיות.
וזה קורה.
עכשיו, בהיבט הזה, הנקודה הזאת שאת מעלה סביב הפועל תל אביב, העובדה שלא צועקים, מתחברת לבעיה הרבה יותר גדולה שיש שם. וזה ממש ממש בולט. אנחנו יושבים כבר באמת, מדברים מהרגע שחזרנו מהמלחמה, ואסף כל הזמן מצביע, בורחה לא מאמן, ובורחה לא מאמן, ובורחה לא מאמן, ואני מסתכל מהצד, ולאסף יש גישה כמובן, וגם לך בוודאי, הרבה יותר משמעותית ממני להבין את התהליכים בתוך הפועל תל אביב, ומה שאני רואה באמת לאורך זמן, מתוך הזעקות האלה, זה דברים שבאים לידי ביטוי במגרש, שאנחנו רואים באמת איזושהי התפוררות מקצועית הולכת ומתמשכת, שבמידה רבה, שבלטה בצורה הכי מובהקת אתמול בקטע הזה, שאפילו מתחבר גם לעניין של השופטים שדיברתם עליו, של איזשהו חוסר אמונה מוחלט. זאת הבנה שאין סיכוי. שבאלה דיבורי יציר, אנחנו כאוהדים, כלוזרים, אוהדי הפועל, מגניבים, אין לנו סיכוי, אנחנו פסימים, תמיד מפסידים, זה סבבה. בדשא, שהדיבור הזה מחלחל לדשא, גם אם לא בדיבורים, אבל לגמרי זה מרגיש במעשים, שהשחקנים כאילו מוותרים עוד לפני.
דווקא אני חולקת עליך.
שהענק הגדול הזה, אז מיד תסכים, מיד תעני לי על זה, שהענק הגדול הזה בלתי ניתן להכרעה, בלתי ניתן להכנעה, מרגיש לי, זה הרגיש לי במשחק הקודם נגד באר שבע, ששחקנים ברחו מהמשחק, בטח אחרי האדום שם, ממש ברחו מהמשחק.
רגע, יונה, אבל אם הם לא מאמינים, איך הם ישבו? איך הם חזרו ל-2-0?
היה שם רצף של סיטואציות של רבע שעה מוטרפת, ושם זה נגמר.
אז אני אגיד לך בדיוק, הם ישבו כי הם כן האמינו, והם ספגו את הגול השלישי בגלל הכנה לקויה מאוד למשחק. אפשר להגיד טעויות פרסונליות, זה נכון, כי פה בלוריאנטה, ואגב, אני פותח סוגריים, היה מאוד מרגש לראות אותו הולך לקהל של הפועל ומתנצל בסיום המשחק.
בלוריאן בכה בחדר.
בכה, לקח בסיום. את זה מאוד קשה, וזה נחמד לראות בהמשך למה שהיה בשנה שעברה, יונה, אנחנו מדברים על זה הרבה, על חדר על בשעה המזופת שהיה בהפועל בשנה שעברה, השנה יש שחקנים שאכפת להם. והשער השלישי שמכבי תל אביב כבשה, זה טעות של הפועל תל אביב, כי יש איזושהי אגדה, והתחלתי להגיד את זה מקודם, של הבילדאפ. כולם בטוחים שהם אנשלוטי, שמתחילים את ההתחלה מאחור, וזובס נותן לבלם, והבלם מעביר למגן,
מניעים כדור מאחור, המשל היו סיטי.
עכשיו, יושב שם בחור קטן, נמוך קומה, כמו שאוהבים להגיד, גבי קניקובסקי, וליקט כל מתנה שהפועל תל אביב נתנה לו בגאונות. אתה לא צריך להתכונן לזה, צריך פשוט, מה שרוביקין אמר לו בעירית שאף אחד לא מבין, תחכה שם, הם יביאו לך לאהבת הכדור, וזה מה שיחרד את השער השלישי וגמר את הדרבי, נקודה סוף. עכשיו, מאמן שמבין שהוא לא משחק במחשב, שהוא לא משחק בתיאוריה, אלא משחק בפרקטיקה, שאתה בג'ונגל של הכדורגל הישראלי, אחרי שאתה סופק פעמיים מבילדאפ של ברצלונה, שאין לך שחקנים של ברצלונה, תעיף את הכדור לקיבינימט. ופה הפועל תל אביב טעתה בענק, ומכבי תל אביב בחוכמה, הייתי אומר בהרמומיות, אבל זה לא הרמומי אפילו, פשוט עמדה שם וחיכתה לכדור, ושערן זהבי מקבל את הכדור מול השער, לא פלא שמכבי את ה3-3 למסגרת.
אני גם אגיד יותר מזה, אין שום דבר פסול. כשחזרת מפיגור 2-0, ואתה רגע לפני ירידה למחצית, אין שום דבר פסול להגיד לשחקנים שלך, תשמרו על השער.
ברור, בוודאי.
אל תשחקו כרגע כדורגל, בוא נרד למחצית. ככה, אחר כך נחשוב מה צריך לעשות. אחר כך נעשה חישוב מסלול מחדש, אבל...
2-3 נקודות קטנטנות, ואני מניח לכם לנפשכם, בהסתכלות רחבה רגע, כי אני מניח שאתם עדיין הלומי הדרבי ובצדק, ותחת החוויה של, של אתמול, לפני, אחרי, אם זה בסדר כמובן, אבו. הסתכלות רחבה על הליגה, אני חושב שהיא מתחילה להיסגר לנו, במובן הזה שיש לנו 4 קבוצות נעולות משורנות בפלייאוף העליון כבר, למרות שיש עוד 9 משחקים על חלוקת הליגה, יש לנו 4 קבוצות שהן ברזל.
שני כרטיסים נשארו.
נשארו שני כרטיסים, שגם הם קרובים מאוד להכרעה, כי מורגש שיש פער איכותי, ובטח בתוצאות בשלב הזה, בין נתניה וריינה.
4 הפרש, יונה, 4 הפרש, יונה.
4
הפרש.
נו.
נו, מה זה 4 הפרש?
אני אומר, אבל אמרתי פער איכותי גם, לא רק פער של נקודות, פער איכותי משמעותי לטובת נתניה וריין לעומת האחרות. כן, יש מומנטומים, מדברים על זה, דברים יכולים להשתנות, אבל כרגע זה מרגיש שזה הולך לכיוון הזה, זאת אומרת, אם אני צריך להשוות את האיכות ואת העומק ואת את היכולת של הקבוצות, בוא נאמר, ב-17 מחזורים מהיום, מעכשיו, מתחילת העונה ועד עכשיו, אז זה ברור שהשש הראשונות הן השש היציבות והטובות ביותר, כשכל היתר הם עם איזשהו חץ למטה או חץ באיזשהו אלכסון עדין כזה לכיוון למטה, ואז בעצם אנחנו 120, 100 קבוצות עם ה-20 נקודות, נסתפים למטה ל-14 של הקו האדום, ואת ממקום שביעי עד מקום 14 או 13 אנחנו בטירוף, בטירוף שאפשר להישאב אליו, אפשר להסתבך בו, והולך להיות מאוד מאוד מעניין על הרקע הזה, ופה ייכנס שוב, מה שנקרא, דיברנו על קונספציית אבי אוזון של פיתורי המאמנים, שמתבררת כגאונית כמובן גם הפעם, ובהקשר של קבוצות אחרות, מי שיעמוד בלחץ, מי שידע לעשות את השינויים המתאימים, ישרוד בסופו של דבר, מי שיקרא תחת הלחץ או לא יצליח לפגוע בתמות הקטנות של ינואר, עשוי להסתבך. המגמות מאוד מאוד מעניינות, אשדוד שלא הייתה גרועה כמו התוצאות שלה, פתאום מתחילה להרים ראש, יהיה מעניין לראות אשדוד נגד חדרה בשבת.
צריך להגיד גם נקודה מעניינת, שאם ביתר לא הייתה פותחת את העונה במינוס 4, ביתר הייתה עכשיו עם אותן נקודות כמו נתניה, כמו ריינה, מתמודדת על הפלייאוף העליון, ולדעתי גם מוציאה לחלוטין את הפועל תל אביב מהתמונה.
הפועל תל אביב לא בתמונה, אני חושב, זה אשליה, אני לא רואה איך
הפועל תל אביב בתמונה. לא בתמונה בארבע הפרש?
לא בתמונה בארבע, אתה יודע, אתה אומר את זה בלי להגיד את זה.
אבו, אני מצטערת לבשר לך, הפועל תל אביב בצלילה עמוקה מטה.
אז אני מחכה שיונה, אני מחכה להוריד את יונה מהקו, שאני אוכל להגיד מה שאני רוצה, בשביל יקטע אותי לשם שינוי. זה פרק ראשון שאני יכול לדבר בלי שיקטעו אותי, עם היהירות הקטמונית. כן, כן. אתה תהיה פה שבוע הבא או שאתה עדיין בצהל?
אנחנו נקבע בשבוע הבא ביום רביעי, להקלטה לפני גמר גביע הטוטו, הקלטה חגיגית לפני גמר גביע הטוטו, אני אהיה, ונוכל
ותוכל לקטוע אותו, לחזור לקטוע אותו.
ברור, ברור. אני מבקש מחדר דבר אחד, את יושבת בכיסי, זו זכות גדולה עבורי. כשאת מזהה דברי הבל, כשאת מזהה דברי הבל, ויבואו כאלה בפנייך, אל תעססי, תני לו בראש, שיתמודד.
אל חשש, יונה.
רב סרן יונתן כהן, עוף בחזרה לבור ותעזוב אותי בשקט.
יאללה, אוהב אתכם, מתגעגע.
שמור על עצמך.
ביי ביי.
ביי
ביי.
טוב, יופי, אפשר לחזור לדבר עכשיו כדורגל.
נשתדר לא לקטוע אותך.
יפה. דיברנו על מכבי תל אביב, אז כן, מכבי תל אביב הייתה... אני לא חושב שמכבי תל אביב עדיין מספיק טובה.
ירידה משמעותית בלי מילסון.
היא בירידה בלי מילסון.
משמעותי.
יש פה כוכבית שאנשים לא מדברים, אומרים, אוקיי, נסע לאפריקה, הוא יחזור אוטוטו. איך הוא יחזור? איך הוא יחזור?
שלא ייפצע,
ראש צעד, פתאום ביקור מולדת, זה לא כזה פשוט. מכבי תל אביב צריכה לקחת את מה שקניקובסקי עשה אתמול במגרש, פשוט פנטסטי, יוצא מהכלל באמת, הוא בכושר נהדר. הוא 3 שערים ו6 בישולים לדעתי ב8-9 מחזורים האחרונים, משהו כזה, הוא באמת בכושר טוב. וחוץ מזה שהוא באמת נמצא כל מקום על מגרש, את מכירה את המפת חום? הסטטיסטית שעושים?
כן, כן.
זה נראה כמו דף של מישהו, כאילו הילדה שלי כששה, כל מקום על המגרש. שזה מופלא.
דור טורג'ה מקבלים עכשיו גם את קרצב, צריך לציין ש...
כן, אני לא יודע איפה קרצב ישחק שם בדיוק, זאת אומרת, הוא כגיבוי, הוא בהשאלה, הוא מגיע כגיבוי, גיבוי מצוין, עוד גיבוי, כי אנחנו באמת בעונה מאוד מאוד קשה, אז כל אחד שאפשר לגנוב, תראי, בגדול, גם חיפה, גם מכבי תל אביב, מנסים לקחת את הליגיונר הבא, בשביל שלא יצא לשניים.
כמובן.
זה מה שקורה, וקרצב זה חשוב שהוא במכבי תל אביב בשבילה. דור תורג'מן, אני חושב דור תורג'מן גדל פה באמת מפלצת של, של, של כדורגל, ממש, 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 ממש מפלצת. הוא פתח ב7 משחקים העונה. רובי קין, אחרי שהחמאתי לך, אני אתן לך כרטיס צהוב, ענק, לא ייתכן שהבן אדם הזה לא פותח כל משחק. לא יכול לקרות
שזה... אתה מבין אבל שזו סיטואציה
לא,
בעייתי.
לא שחקן...
זה בא על חשבון מישהו.
נפטרה בעיה. 3 בלמים, 2 חלוצים, זה עובד. אז אתה מקריב פה את דן ביטון...
מה תעשה כשמילסון יחזור?
שאלה מצוינת. זה התפקיד של רובי קין. אני חושב את זהב אי אפשר להזיז, דור תורג'מן אסור להזיז. אסור, אסור להזיז, ולראיה הוא עושה 2 שערים מ2 מצבים, והוא משנה את המשחק של מכבי, הוא פיזי, הוא גדול, שיהיה בריא, כל עוד הוא בריא, הוא מפלצת של כדורגל, אני רואה אותו שנה כבר בשנה הבאה בחול, הוא באמת לא לרמות האלה ברמה הזאת, והוא ילד, צריך להגיד את זה. ומכבי תל אביב צריכה לאשר את ההגנה, אני בטוח שרובי קין יודע את זה, כי היא ספגה המון, לספוק 2 מהפועל הזאת.
הוא יודע את זה.
2
לראות את
מריינה, לספוג מחדרה, לספוג ממכבי חיפה, והמון מצבים של מכבי חיפה, הגנה לא ככה טלפוניות, לא התקפה.
נכון, אבל כן צריך לשים את זה בכוכבית. שבוע הבא יש את הגמר גביע הטוטו, כמו שיונה הזכיר, ואחר כך חוזרים לפעם בשבוע, למחזור פעם בשבוע. העומס קצת ירד, השחקנים יחזרו מפציעות. אני חושבת שזה יאזן במידה מסוימת את ההגנה של מכבי תל אביב. יש שם הרבה תשישות, הם ברצף משחקים לא נורמליים.
זה מורגש, זה מורגש. ואני אסגור את עיני השופטים שלי, ברשותך.
של הדרך.
בניגוד ליונתן כהן, אני חושב שהיה אדום של 100, שלא יודע, שהיה פנדל 100% של לוקאסן. אני חושב שיש פה בעיה שאפשר
לבוא... אתה חושב שהגיע פנדל למכבי?
דיברתי עם שופט מאוד מאוד בכיר, בינלאומי, והוא אמר לי, אני מגדיר את זה כפנדל רך מאוד. רך.
אבל אי אפשר להגיד שלא.
אי אפשר להגיד שלא, אבל אפשר להגיד שאם שורקים על זה פנדל, יש 7 פנדלים בכל קרן, אוקיי? אני חושב שלוקאסן באת לבלוריאן בראש. אני חושב שזה פנדל 100%. כמו שאני חושב שהכניסה של אושבולד זה אדום של 100%.
באמת?
כן, אושבולד הלך בשביל לפרק לאירן זהבי
לא, בצורה. לא, הוא כמובן היה עצבני, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הכניסה הייתה צהוב.
הכניסה הייתה...
זאת אומרת, היה לזה פוטנציאל להיות אדום אם הרגל הייתה בזווית קצת אחרת?
אושבולד הלך לכדור או הלך לרגל? הלך לרגל. לכן מבחינתי, זה הרבה יותר אדום מאשר מה שסניור עשה נגד הפועל באר שבע, או מה שהמגן של הפועל פתח תקווה עשה נגד הפועל, שהפועל פתח תקווה עשה נגד הפועל באר שבע גם בשבוע האחרון. זאת אומרת, נוצר מצב שהם יותר מדי הולכים טקסטבוק. זאת אומרת, תבינו, כאן הלך לפגוע, או ניסה להגיע לכדור והרגל קצת המשיכה. ופה אנחנו לא מצליחים להגיע לזה, והשיא היה דונלי חכמון בעבר, ועכשיו אני יוצא
הצליח. אבל אולי לא צריך לעשות את החלק האפור הזה, לא צריך להשאיר את השיקול דעת, כי כשאתה משאיר את השיקול דעת, אז פעם אחת זה אדום, ופעם אחת זה לא אדום.
אדר, יש 2 סוגי שיפוט. אוקיי? שיפוט אירופאי ושיפוט ישראלי. שיפוט אירופאי, המטרה שלו שהוא מגיע למשחק, אני מאוד מאוד כללי, אבל שיהיה, זה לא להפריע למשחק. להפריע רק שיש אבלה מובהקת, ואז הולכים לבר. שיפוט ישראלי, זה כזה 180 מעלות הפוך. שזה מה זה אומר? פשוט ללכת ולחפש דברים, כל היום לעבור על המסך, תשבי כמו סקנר כזה שעובר. הם כל הזמן מחפשים בעבר, כל, כמו שהם מצאו הסטייריקה של שיילי על סבורית, כמו שהם מצאו פתאום איזה דחיפה בסוף, איזה אופסייד מלפני 4 דקות, שרגע הוא משך אותו והוא משך אותו. המטרה של עבר זה לא להפריע, זה לעשות צדק. עבר הישראלי כבר לא עושה צדק. אני לא מדבר רק עכשיו, אני מדבר על כמות אדומים עזויה, על דריכות מסוימות. אז נכון שבטקסטבוק, בפקס, מגיעים פקסים? לא יודע, במייל, שהגיע מוופה, אמרו, אוקיי, אם הסוליה מעל הקרסול, צריך לתת אדום. אבל אף אחד לא חושב שם. הם רק מחפשים להרחיק, הם רק מחפשים לפסול. האם החלוץ, עכשיו אפשר, מכבי תל אביב אומרים, רגע, בשער של ארצ'ל, מישהו הסתיר למשפטי. אז גם זה, ראינו הרבה מאוד מקרים שזה כן פסילה. אז עוד פעם, השאלה פה, איך אתם בודקים? המטרה שלכם זה להיות דומיננטים במשחק או לא להיות דומיננטים במשחק? המטרה של האירופאים, ואני מאוד מאוד מכליל גם באנגליה יש טעויות ובגרמניה, אבל בגדול שרואים משחק, רואים בדרך כלל שאין טעויות. פה הם רק פעילים, אנחנו... תגידי, את מכירה ליגה בעולם שמקבלים את שיבוץ שופטים וכולם מסתכלים לראות מבבר?
שגם השאלה הכי נפוצה אחרי משחק זה מי היה השופט.
כולם יודעים מי שופט. מי שופט את הפועל ביתר?
וואו, אני לא זוכרת.
אז גרינפלד. למה את שומעת? כי הסתכלתי, כי לראות מה קורה בפועל ביתר. זה הזיה מוחלטת. וזה מקומם וזה מרגיז, כי הפועל תל אביב כנראה הייתה מפסידה. אני אגלה לך סוד, כעוד הפועל, לא מתבייש. הפנדל היה נכנס, הם היום קולים את 4-3 דקה 89. זה הפועל. אבל עוד הפועל יצאו קצת בתחושה חמוצה. בתחושה מבאסת, ויותר מהכל, מבחינתי לפחות, ברגע שהוועדה המקצועית המעוללת באה ומגבה ואומרת שההחלטות מצוינות, הוא חיבק אותו חיבוק דוב. ארצ'ל לצבורית, איזה חיבוק, איזה דוב, לא התייחסו בכלל לאושבולט. אנחנו שאלנו שאלה, שאלנו אותם בבוקר, תגידו, היה אדום לאושבולט, אם בכלל לא התייחסו. אני חושב שהשיפוט הוא מאוד מאוד מקומם, הוא מאוד מרגיז, הרבה מאוד קבוצות מאוד מאוד כועסות, ועכשיו זה השלב של הכסף. פועל תל אביב משחקת על הרבה מאוד כסף. ביתה ירושלים נגד הפועל חיפה, שיחקה על הרבה מאוד כסף בסיפור פריד. תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. מי שלא יכול לעמוד בזה, סלוט. הפועל. מבועסים?
לא.
זאת הבעיה! סליחה, תמשיכי.
לא, לא, אני אגיד כנראה הרבה דברים שיעצבנו אותך. בוא נתחיל מזה שהפועל אומרים, חבר'ה, אף פעם לא אמרנו שנעשה פלייאוף עליון, לא באנו בהצהרות כאלה, אמרנו שאנחנו רוצים להיות יותר טובים משנה שעברה, ואל תשכחו ששנה שעברה היינו במאבקי ירידה. זה ציטוט מילה במילה.
של מי? די, זה פודקאסט, תגידי. אני אגיד לך של מי. של מי? לדעת.
לא, כן, זה לא, זה לא, זה לא סוד. זה ציטוט של חנסול, מתמול, מהמסיבת עיתונאים שהייתה, שהוא זה שהתייצב. אני לא יודעת אם זה היה, אני לא זוכרת אם זה היה לפני שנכבו המצלמות או אחרי, אבל זה היה בנוכחות כולם, זה לא באיזה שיחה פרטית.
שוב אני מדגיש, מה אתם רוצים? שנה שעברנו פלייאוף תחתון.
אז מה ש...
זה מה שהוא אומר.
שנה שעברנו במאבקי ירידה, לא מה אתם רוצים שנה שעברנו בפלייאוף תחתון. הוא אומר, אנחנו לא הצהרנו פלייאוף, זה תהליך, זה ייקח זמן, אנחנו עוד 4 שנים רוצים לקחת תארים, אבל...
לא תהליך, פרוסס.
כן, כן, כמובן הכל, אם אפשר, במבטא אמריקאי.
ספרדי.
אז זה דבר ראשון, והם יוצאים עם איזושהי גאווה, כאילו, לא אחת ולא שתיים. שמעתי אנשים אומרים, אני גאה בהם, אני גאה בהם על זה שהם חזרו. ואנשים יצאו על גוטמן, על מה שהוא אמר אתמול, על מה אתה גאה בהם? עם כל הכבוד, לא לקחתם דרבי 9.5 שנים. על מה אתה גאה? אם הייתם חוזרים למשחק ולוקחים נקודה, ניחה. אבל הפסדתם 4-2. דרבי קודם, הפסדתם 5-0, לא בדיוק מקור לגאווה. בוא נשים את הדברים בפרופורציות. מה שכן אני יכולה להגיד, זה שכן יש תהליך של הפקת לקחים בהפועל תל אביב, וכן מודים בטעויות, לדוגמה, מודים שהיה צריך להביא עוד שחקן בסדר גודל של חוסה רודריגס לקישור. אומרים, חוסה רודריגס יש רק אחד, אבל היינו, לא יכולנו לסמוך רק עליו. הם רצו לתת במה לשחקנים הצעירים, אבל עכשיו מודים, היה צריך עוד מישהו שם, וגם מודים, היה צריך מגן ימני. שמחנו על הזוגי, הזוגי לא היה ברמה, היה צריך להביא עוד מגן ימני, וזה גם מה שהם אמורים להביא ממש בימים הקרובים. גנאים ורז מאיר.
ועם זאת, הסקת המסקנות, המצב של הפועל גרוע מאוד. אני שמעתי את הנאום של גוטמן, האזנתי לו, ואני מסכים עם כל מילה.
נכון.
אתם, עוד פעם, זה פודקאסט, אז אתם פאקינג הפועל תל אביב. הייתם לפחות פאקינג הפועל תל אביב. אני לא ידעתי שהפועל תל אביב...
אף אחד לא מסתכל על זה ככה.
זה בעיה.
זה בעיה מאוד גדולה. אני אגיד עוד משהו, כי שאלתי אתמול במסיבת עיתונאים את חנסול, אמרתי לו, תשמע, הלך מאמן, מונה מישהו מתוך המערכת. הלך מנכ״ל, מונה מישהו מתוך המערכת. אתה הלך מנהל מקצועי, מונית מתוך המערכת. שלושת האנשים הכי בכירים, מקבלי החלטות בהפועל תל אביב, במועדון הגדול הזה, הם חסרי ניסיון, צעירים, המנכ״ל בן 30. לא שזה עניין של גיל, אבל זה עניין של ניסיון.
גם.
זה לא הגיוני שאין אוטוריטה במועדון. חנסול הולך ואומר, גם אני עושה טעויות. כמובן שתעשה טעויות, אין לך ממי ללמוד, אין לך עם מי להתייעץ, אין אף בן אדם שמבין באיך לנהל את העסק הזה. ושאלתי אותו, אתה מבין למה זה נראה לא רציני? אז הוא אמר, לא. אני לא מבין למה זה נראה לא רציני. זה לא עניין, גם הוא אמר, זה לא עניין של גיל, זה אנשים טובים. יכול להיות שזה אנשים טובים, זה אנשים שמוקדם להם לנהל את הפועל תל אביב. אולי אם זה היה רק חנסול, בסדר. אם זה היה רק המתפסת המנכ״ל, בסדר. כשזה שלושתם, לדעתי, זה לא ראוי במועדון בסדר גודל הזה.
אז אני אגיד דעה לא פופולרית, מה שקודם בטוויטר. אני חושב שהפועל תל אביב נבנתה מצוין השנה.
סגל שחקנים לא רע.
סגל שחקנים טוב. סגל שחקנים מאוזן, סגל שחקנים בריא.
מאוזן לא הייתי אומרת, אין לך צד ימין.
אוקיי, קצת מגן ימני, עוד קשה באמצע, עוד חלוץ תשע, עוד מחליף פה, עוד מחשב.
אין לך ספסל, אין לך ימין, הוא לא מאוזן.
זה ניואנסים. אני רואה אותו כמאוזן, אולי לא מקצועית, אבל מאוזן מבחינת צעירים ותיקים, מאוזן שיש את האלה שמקשרים בפער הזה.
גם בסופו של דבר יש 12-13 שחקנים טובים.
אני מסתכן, אני מרים את כל היציע עליי ביום שני נגד ביתר ירושלים. כן, חנסול עשה עבודה טובה מאוד בקיץ. ככה אני חושב. אבל חנסול עשה טעות אחת. עליה אני חופר וחופר וחופר וחופר, וכולם מכירים את המגינה. בורחה למה אינו מתאים לאמן כדורגל כרגע בשלב הזה. יכול להיות שהוא יהיה מאמן אדיר. אדיר אולי. השער הראשון זה בא לידי ביטוי, השער השני אתמול זה בא לידי ביטוי. הפועל תל אביב סופגת 13 שערים בארבעה מחזורים. בורחה למה, באזור ה-30% הצלחה, משהו כזה.
נכון.
עכשיו, אם אתה רוצה להיות, סליחה, אשדוד, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, אחלה. זה הגודל, זה לא מתאים. ההישענות האובססיבית של חנסול, ואת פגשת אותו ודיברת איתו אתמול בבורחה, זה משול, כתבתי את זה אתמול, שבוע שעבר, באחד הטורים שכתבתי באתר, לבן אדם שיש לו סלע קשור עם חבל הרגל, והוא מתעקש לקחת הסלע איתו לכל מקום. הסלע הזה ייקח אותו למצולות.
הוא באמת מתעקש לקחת אותו לכל מקום.
אז הסלע הזה ייקח אותו למצולות.
יש לי חדשות בשבילך, בורחה פה כדי להישאר, לדעתי, עד סוף העונה, אם לא תהיה במצב של לרדת ליגה, בורחה פה.
סליחה שאני אומר את זה כבר חודשיים, יונה צחק עליי, שירן בן שמעון היה פנוי, שסילבס היה פנוי, אמרתי, חבר'ה, לא יגיע אף אחד, הוא מאמין באיש הזה. עכשיו.
אני לא בטוחה שהוא מאמין באיש הזה, כמו שהוא מאמין הוא רוצה להיות המועדון הזה שלא מפטר מאמנים.
אחלה, דרך אגב, זה אחלה פיגורה, אבל...
לא, אבל רגע, זאת אומרת, אם המאמן שלך לא טוב, צריך לפטר אותו, לא על כל הפסד.
מנהל טוב, לא מנהל מקצועי, מנהל טוב גם בעבודה שלנו, גם בכל עבודה אחרת, צריך להסתכל על החלטות שהוא מקבל. טעית? אני לא אגיד, תהיה גבר, אבל תסתכל במראה, תגיד, חבר'ה, הפק הזה עליי, טעינו, מתקנים, ממשיכים. האובססיה והעקשנות הזאת היא עולה להפועל תל אביב א', במקום בפלייאוף העליון, אולי. אני לא חושב שזה גמור, זה ארבע הפרש. יפסילו לביתר ירושלים, זה גמור. וב', זה שווה לה הרבה, הרבה, הרבה כסף. וזה שדייוויד ומייקל הגיעו לפה בשבוע הבא וישאלו איפה אנחנו עומדים כביכול, איפה הפועל עומדת, אז הם יבינו שהם מבוא פלייאוף עליון, אי אפשר לחשב את זה, אבל עכשיו במלחמה זה בזור 5 מיליון שקל, זה הרבה
ברור.
מאוד כסף. ואם חנסול ימשיך להתעקש,
הוא ימשיך.
והוא ימשיך, והוא ממשיך להתעקש.
שאלתי אותו, מה צריך לקרות כדי... אוקיי, אתה לא רוצה לפטר מאמן, אבל מה צריך לקרות כדי שכן תפטר מאמן? כי בכל זאת, לפעמים מגייסים אנשים שלא מתאימים לתפקיד, זה קורה בכל מקום עבודה. אמר לי, רק אם אני אראה שהוא לא מוכן לדבוק באני מאמין של המועדון, בפיתוח שחקנים צעירים, ביחס שלו לשחקנים, אבל זה לא יקרה. אתה הרי מכיר את הבן אדם, ראית אותו, את היחס שלו לשחקנים ואת היחס שלו לפיתוח שחקנים צעירים עוד לפני שמינית אותו, כך שהוא לא יתעורר יום אחד ויהפוך את אורו. כך שלמעשה הוא אמר, אני לא אפטר את בורחה, no matter what, ואני לתחושתי, הפועל תל אביב מקריבה את העונה הזאת. היא מבינה שאי אפשר להנחית פה מאמן זר עכשיו, הם לא מוכנים להנחית מאמן ישראלי, גם מהשיקולים הזה שפתאום ייפול פה פיגורה שיהיה קשה לעבוד איתה לדמויות חסרות ניסיון.
עזבי, הם לא רוצים את הרחש בחש בחדר הלבשה.
גם לא רוצים את הקושי בהתנהלות מול התקשורת, כי ישראלים יותר קל להם להתנהל מול התקשורת ממאמנים זרים. בכל אופן, הם ינחיתו כאן מאמן זר בקיץ, עד אז בורחה למה, יישאר, זה נוח למערכת, זה זול למערכת. וכנראה שלא תרד ליגה, אבו.
לא, לרדת לא, אבל
זה... אז הם תמיד יוכלו להגיד, הנה, אמרנו לכם שנהיה יותר טובים מעונה שעברה, ואנחנו יותר טובים מעונה שעברה. אני רק תוהה לעצמי, מה יקרה בקיץ, כששחקן כמו חוסר רודריגס יבין, שאלה מטרות המועדון. להיות קצת יותר טובים משנה שעברה, לא להתמודד על ירידת ליגה.
מי לפני חוסה? היציע.
כרגע, הקהל
של הפועל תל אביב כרגע מאוד סובלני. מאוד סבלני.
אתה חושב? אני חושבת שהוא מאבד את הסבלנות.
אני חושב שיחסית...
אני חושבת שנגיד אם היה אתמול 5-0, אז היה לילה לבן בחודרוב.
זה ברור, אבל זה...
אבל בסיבוב הראשון לא היה לילה לבן בחודרוב אחרי 5-0.
לא.
היה סבלנות.
כן, אבל יש פה... החוסר סבלנות יגיע, וזה משמעותי, ואני חושב שהרבה קשור למשחק ביום שני נגד בית"ר ירושלים. הרבה מאוד.
דבר אחרון שאמרו לי אתמול בהפועל לפני שחזרתי הביתה זה... איזה גבר שואה שהוא קיבל צהוב חמישי.
מזל שיש את שואה, את אומרת. אבל זה לא עובד. זה לא עובד כי, עוד פעם, אני חושב שבתמול ב-10 דקות של הקאמבק, ראו שכן יש משהו בקבוצה הזאת. ואז מגיעה דקה 75, זה אהבתי על זה. הוא מוציא את אושבולט, לפני זה הוציא את ליוס, ואז החוד נשאר, כמו שהוא נשאר בנתניה, אם את זוכרת, בנתניה זה בלי צ'יבוטה, ליד רמות, וסטף טוריאל, וכל מיני דברים כאלה, ואז תמיד הבן אדם באמת לא... כאילו יש לבורחה מטרה אחת במשחק, לא נצח בו, אז שלא יוחק לאף אחד. זאת אומרת, בורחה למעשה מאמן את נבחרת ארגנטינה בגמר המונדיאל נגד צרפת, מסי מקבל צהוב, הוא יוציא אותו.
גם שלא יוחק לו אף אחד, וגם איכשהו לנהל את ההוגה הזאת של הדקות בין שחקני ההתקפה שלו. זאת אומרת, זה לא משנה מה קורה על המגרש, הוא חייב לתת דקות גם לצ'יבוטה, גם לליוס, גם לאושבולט, כדי לא לייצר אצלם מרמור. עכשיו, יש הרבה לחץ אחרי כל הסיפור עם אושבולט. הוא חייב לקבל דקות, אחרת לא בטוח שאושבולט יישאר. ועכשיו אני אגיד לך, מתחיל מרמור אצל צ'יבוטה, הוא ממש לא אהב את זה שהוא לא פתח אתמול. אפשר היה לראות את זה עליו לפני המשחק.
צ'יבוטה זה השחקן, אמרו לי, זה השחקן שהכי צריך ניהול. ולא מנוהל, והוא מלל. הוא מלל. ואם אתה מאבד את צ'יבוטה, זה עוד כרטיס צהוב, אז זה עוד כרטיס צהוב, עוד כרטיס צהוב, עוד כרטיס צהוב. ובבואנו למשחק עם ביתר ירושלים, אני אזכיר נתון סטטיסטי אחד, קטן מאוד. 6 משחקים האחרונים, להוציא משחק דווקא נגד מכבי חיפה, בכל משחק הפועל תל אביב יורד למחצית בפיגור. קבוצה שיורדת 5 פעמים ב6 משחקים בפיגור למחצית, זה קבוצה שמגיעה מאוד לא מוכנה למשחק. נקודה סוף.
אני חושבת שבשלב הזה, לא הסתכלתי על הטבלה היום, אבל אני חושבת שהפועל תל אביב היא בין שתי ההגנות הכי חלשות בליגה. 2 או 3.
משהו כזה, כן.
לדעתי אתמול היא הפכה להיות בין 2. היא ופתח תקווה.
כבוד.
מפוקפק.
טוב, אז זה הפועל תל אביב וזה מכבי תל אביב, והיה לנו אחלה דרבי, ואני אגיד לך, אני אסכם במשפט שאמרתי להראל כפרה עליו שלי, הגדול. אמרתי לו, מאמי, 3,554 הם חיכו. יחכו עוד קצת. אז יחכו. אז במקביל, ברקע הזה של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה, שפתאום המשחק עם סכנין לא רלוונטי, כי היא מאבדת... ניסיתי לחשוב איך אני מגדיר את שרי, ואני חושב שזה הזר הכי משפיע, אולי בהיסטוריה של מכבי חיפה, כמשפיע, איכות אני לא רב עכשיו, אני לא מתווכח מי יותר, אפשר להשוות גם, אבל כמשפיע, זה הסמל של מכבי חיפה החדשה, במדיגות, וירטואוזיות, בקשר לקהילה, בקשר למאמנים, בקשר ליאנקלה, בקשר להכל. ולא יודע, אם לוקחים אליפות בלי שרי, ובלי אחרי אצילי, ואחרי סבא, זה, באמת, זה תהיה אליפות הכי מטורללת. זה אליפות מטורללת, זה אליפות הזויה לחלוטין, ואם מסי עושה מזה אליפות, וואו, השבוע שעבר אכלתי את הכובע, אני אוכל את כל החנות, זה מטורף לגמרי, ובלי שרי יהיה למכבי חיפה מאוד 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 קשה.
צריך לראות מה יהיה איתו, נגיד היום הוא היה בפגישה עם ינקלה, למעשה זה כבר משהו שמבעבע מתחת לפני השטח כבר
תקופה.
כבר תקופה. לפני שהוא טס לפגוש את המשפחה שלו בהולנד, היה התלחששויות של, רגע, אבל מתי הוא חוזר? כולם ידעו שהוא טס אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, ואף אחד לא ידע מתי שרי חוזר. ואז התחילו התלחששויות, אולי הוא לא חוזר. קשה לו, ואתה רואה את זה גם במשחקים שלו, בדרך שהוא משחק, אם אתה משווה את זה נגיד לעונה שעברה, יש ירידה גדולה ביכולת, קשה לו בלי המשפחה שלו פה, וגם במכבי חיפה מבינים את זה, ואין מנוס מלתת לו ללכת, כי הוא רוצה ללכת למשפחה שלו. ולדעתי זה מקום קצת פריבילגי של מכבי חיפה להגיד, אנחנו יכולים לסדר גם בלעדיו, גם בלי דיה סבא. אבל באותה נשימה, זאת אומרת, אני חושבת שמקצועית יש לדיה סבא הרבה מה לתרום למכבי חיפה היום.
מסונדלים איתו. תחשבי שמחזירים אותו עכשיו, מה יגידו?
אני אגיד לך, זה לא העניין של מה יגידו, זה יהיה לדיה סבא בעיה לחזור עכשיו, כי הקהל, בלי שהוא נמצא בכלל באצטדיון, מקלל אותו, שר נגדו. וזו סיטואציה שיהיה קשה לדיה סבא לחזור לשחק. אני חושבת שמכבי חיפה עשתה טעות בהתנהלות הזאת, שמהר מדי ויתרו עליו. אני כן חושבת שיש שם עניין כלכלי מעבר להכל, הפוסט של אשתו, ויש עניין כלכלי, ואני חושבת שבסופו של דבר הוא שחקן שיכל לעזור כשזה כזה מאץ'אפ מטורלל בינה לבין מכבי תל אביב, כזה צמוד.
יושב מסי בכפר גלים ואומר, אוקיי, בוא נראה, לקחו לי את הצילי, לקחו לי את דיה, לקחו לי את בתו בנציקה, שורנוב גמר טעונה לפני שהתחיל אותה, אבו פני הלך גם להונגריה, חזיזה, איך אומרים בהודעה של מכבי חיפה, נפצע לשבוע, הוא כבר חצי שנה לא משחק כדורגל, ג'אבר עכשיו חודש וחצי, ממשיך מסיידגו, כבר נגמר לו מקום במחברת, וכותב 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 וכותב, ועדיין מכבי חיפה שם, וזה מדהים בעיניי. אני פתחתי את העונה ואמרתי, זה המינוי באמת אחד האזויים, וכולם חשבו ככה, וגם הכדורגל של מכבי חיפה לא היה טוב, עד שאיך שהוא איכשהו הקלפים הסתדרו למסי, ומסי מפיק מהקבוצה הזאת מקסימום, היא מנצחת בקלות משחקים, ממש ממש בקלות. זאת אומרת, מה שהייתה צריכה זה את ה-1-0 עם מכבי תל אביב, ואז מגיע המשחק עם מכבי פתח תקווה, בהרכב טלאים בסטנדרטים של מכבי חיפה, והיא רוקטת על המגרש, והיא באה לדוחה, נכון, סכנין חסרה, ואין כמעט זרים, והמקומים לא נותנים, והמלא פציעות, ומכבי חיפה מנצחת בדוחה, באלן אלן, במגרש מאוד מאוד קשה, ואז פיירו נפצע, ודין דוד לא מפסיק לכבוש, ואז ליאור רפאלוב נמצא, וזה מטורף לך.
אתמול
רפאלוב בכלל לא שיחק.
הוא מוחק, הוא היה מוחק.
כן, הם צהובים, ועדיין הקישור של מכבי חיפה טוחן את היריב בה פעם אחר פעם, אז כאילו מסי כבר אומר אותו, מה השלב הבא? לשחק בלי שוער?
איזה עוד אתגרים יעמידו אותו.
גם זה, אני גם שיחקתי בלי שוער, והייתי צריך להביא את השוער, שהיה בכלל שוער באפולה, ואיך שהוא, כל אתגר, כל בעיה, יש כרגע פתרון במכבי חיפה?
אז אתה מרגיש עכשיו שמסי הוא המאמן הנכון?
על פניו? כרגע כן. הוא לא ברק.
ואני אקח אותך שבועיים אחורה, כשהייתה תקופה קשה למכבי חיפה?
אני חשבתי שמכבי חיפה ויתרה לעונה. חשבתי שמכבי חיפה ויתרה לעונה, שהלכה על מסי, והלכה על דיה, הפרשה של דיה, ולפני זה דילן, ולפני... אמרתי...
אני אגיד בהקשר הזה שהזכרתי מקודם את שרי, וזה שהיה דיבור שהוא אולי הוא יעזוב, וזה היה דיבור שאם הם מפסידים למכבי תל אביב, שוב, אני לא מסקר את מכבי חיפה, אז הכל בערבון מוגבל, אבל לפי מה שאני הבנתי, היה דיבור שאם הוא עוזב את מכבי, אם הם מפסידים למכבי תל אביב, אז הוא עוזב אחר כך. ואז זה באמת מאשש את התחושה שלך, שזה היה משחק של להיות או לחדול מבחינתם על העונה הזאת.
ושם זה התחיל, לא?
ואחרי המשחק הזה הוא...
שם, סביב המשחק הזה כבר הבינו לאן זה הולך.
אבל הם ניצחו את המשחק הזה.
נכון. ועכשיו, אוקיי, מכבי חיפה הולכת לחלון, אז אחלה, באמת משקיעה, וזה אמיר זכותו של ינקל, הוא לא מוותר. אני חושב שהוא מוותר, הם לא מוותרים. להביא את קינדה זה לא לוותר, להביא את קניסייף זה לא לוותר. ומכבי חיפה, אני מנסה לחשוב איך ייראה הרכב שלה, גם בלי שרי, שהפצועים יחזרו, ואנחנו שומעים חזיזה זה שבועיים שלושה.
לא, חזיזה יהיה לו עוד חודש לפחות בחוץ.
משהו, אבל הוא חוזר, הוא אותו חוזר, יחסית אותו. פיירו כבר חזר, פיירו כבר בסגל, ופתאום דין דוד בכושר מעולה, וליאור רפאלוב בכושר מעולה, וענן חלילי זה, זה, זה קוסם של כדורגל.
ריינגולד, שפתאום מצא את מקומו בהרכב.
וזה פתאום תורף את הקלפים. פתאום מכבי תל אביב לא כזאת פיבוריטית, ומכבי חיפה שם לגמרי, ומסי עושה...
למרות שהחזרת את מכבי תל אביב אתמול למומנטום.
אני לא יודע אם מכבי תל אביב חזר למומנטום.
מה המשחק הבא שלהם?
הפועל פתח תקווה.
דרבי... חזרה למומנטום.
כן, דרבי זה אקס-טריטוריאלי. כאילו, מכבי תל אביב, תחשבי שרצה כאילו בעונה, יש לה את הנתיב הזה שהיא מנצחת, מפסידה, תיקו, מנצחת, 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 משבר, מנצחת, מנצחת. דרבי זה מנצחת, 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 בצד הזה, בקו המקביל.
דרבי מאושש אותם. מחזיר להם את המצב רוח, מוציא את ערן זהבי מהמקללת...
אני חייב להגיד משהו על זהבי, טוב שהזכרת.
בשביל זה אני פה.
התהליך שעובר, הוא מדהים בעיניי. כולם מדברים על המספרים, ועל הסיפור של אלון מזרחי, והכללה של אלון מזרחי, וכל התארם, תארם, כי הכי קל לספור את הגולים של ערן זהבי. הכי כיף לא יודע מכבי תל אביב לספור את הגולים של ערן זהבי. אבל ערן זהבי שינה את המשחק שלו בצורה קיצונית מאוד. מזכיר לי קצת, וואו, אני יושב גם איתך, זה בעל להגיד את זה, מזכיר קצת את מסי בסוף הקריירה שלו. סליחה.
וואו.
כן. עכשיו, אני לא משווה ביניהם.
אז זה שמאל השעה,
אבו. אני יודע, ידעתי שתגידי את זה.
The best. ושאף אחד לא יגיד לי אחרת. אם אני כבר פה, זה הזמן להגיד. הוא the best, וכל עוד הוא משחק, הוא the best.
דרי ארחנטינופת מוצרת, וזה בסדר. נסלח לה על זה. אבל מסי...
ראית שגם אלי דסה הצביע לו. ראית את ההצבעות?
ראיתי, על מה? על מה הוא לקח את הבאס? איזה חרטה?
כל עוד הוא משחק כדורגל, גם אם זה ליגה שלישית
באינדונזיה. במשדר סיכום שנה שלנו, שבחרנו את השחקן המצטיין, אז הוא לקח על אחוז, את גם כתבתי על זה שזה חרפה. 34% מול 34% מול 33% ארלינג הולנד. איך ייתכן גם? מירי ומה אומרת לי, איך הוא בכלל מועמד? אמרתי, הנה, הקהל מצביע. כל עוד מסים נחשם, זה בסדר. אז בקיצר, זהבי עובר איזשהו תהליך של מסיזציה. מה זה אומר? מסי באיזשהו שלב של הקריירה שלו, הבין שהוא לא יכול לרוץ כמו שהוא רץ פעם. הוא ירד לשישה קילומטר במשחק. זה כלום, זה כלום. שחקנים, זאת אומרת, באמת רצים הרבה. וזהבי רץ הרבה הרבה פחות. הוא בורר כל טאקל, כל כניסה עם שחקן. ראינו את זה בגול השני של מכבי, שגם גורפינק לדעתי וגם בלוריה, פשוט התנקשו אחד בשני בלחץ של להרחיק את הכדור. זה היה פשוט עמד, כלומר, מה אני צריך את הבלגן הזה, שהם יריבו, אני אקח את הכדור. וזה תהליך מדהים בעיניי, כי ככה הוא שומר על עצמו. אני נזכר בפציעה שלו שנה שעברה בחצי הגמר נגד ביתר ירושלים בגביע, הוא עשה איזה ספרינט מטופש לכיוון הקרן, טק, מתח את האחורי, גמר את העונה, נגמר הסיפור של מכבי תל אביב. וזהבי מבין, וזה גדולה של שחקן, הוא מבין, כמו רפאלוב אגב, הוא מבין את המגבלות שלו, הוא מבין את...
רפאלוב, אבל הזכרת אותו, אז אני אגיד, באופן אבסורדי, לא מפסיק לרוץ.
כן, אבל הוא לא ירוץ, הוא לא ייתן לך ספרינטים עכשיו על כדור אבוד.
אני פשוט רואה אותו בכל מקום במגרש, כל המשחק, הוא לא מפסיק לרוץ.
הוא לא ילך על כדור אבוד בחיים. גם זהבי לא ילך על כדור אבוד. זהבי גם לא ייכנס לטאקלים מיותרים, כי הוא שומר על עצמו, וכל עוד הוא שומר על עצמו ככה, ברגע שהוא מקבל את המצבים שלו ערך הגול השלישי, שזה שער זהבי טיפוסי עם המשקוף, טק, 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 זה אומר הכל. וזה זהבי. זה מסי, זה השוואה ביניהם, או משהו כזה. איך הגעתי לזהבי? לא זוכר, מה הייתי?
וואו, אני גם לא זוכרת.
אז מכבי חיפה, אז באמת, אין מאמן במכבי חיפה שקיבל מכשולים כמו מסי, ואני לא אגיד זה מבחן שלו, כי מבחינתי הוא כבר עבר את המבחן, הוא הראה שהוא לגיטימי, ויהיה מעניין לראות איך מכבי חיפה כגוף תאבד את הלב שלה.
קבוצה זה אורגניזם. הוא מעבר
הוא הלב של הקבוצה הזאת.
הוא, כמו שאוהבים להגיד, הוא המאמן על המגרש.
הוא המאמן על המגרש. אז יש לו עוד מאמן, זה נכון. רפאלוב לא יהיה בקצב שהוא היה עד עכשיו. תשכחו מזה, זה יתאפס, זה יתקזז באיזשהו שלב.
וואי, איך בא לי לשלוף לך את הסינק הזה אחר כך.
הלוואי שאני טועה. הלוואי שאני טועה, אבל גם ליאור יודע, הוא לא יחבוש בקצב הזה, הוא לא יבשל בקצב הזה. אבל הוא יכנס, הוא יצטרך בגיל 38 להביא את האליפות למכבי חיפה.
כן.
אליפות, מביאים מנהיגים, ועכשיו למכבי חיפה יהיה מנהיג אחד יותר מכולם, קוראים לו ליאור רפאלוב.
נכון.
ביתר, מה עם ביתר? מה עם ביתר?
אמרתי לך. קודם כל, שואה מורחק, ואם תהיתם למה, הוא לא הצליח לראשונה מזה תקופה להיות מעורב בשער של ביתר ירושלים. זה כי כמובן, קיפטנתי אותו. בפנטזי.
את רוצה לשמוע יותר גרוע?
לא.
קיפטנתי את רותם חתואל. עכשיו יש לי דין דוד בהרכב.
עכשיו, אני התלבטתי ספר או חתואל. וכמובן שהלכתי על חתואל.
כזה חמור, עכשיו אני אומר לעצמי, אני לא אקפטן זהבי כי הרגו אותי אחר כך. ברור שהוא יכבוש, אבל לא, אני אלך על מישהו שגם יכבוש. רותם חתואל ורותם חתואל.
לא, האמת שזה מחזור שני שאני לא מקפטן את זהבי, כי הבנתי שזה רגע צריך לתת לו... הייתי צריכה להוריד ממנו קצת לחץ מהכתפיים. קיפטנתי
דין דוד, שבוע שעבר נתן לי צמד. דין, אני מתנצל. אז כן, שבוע עם צהוב חמישי זה נכון, אבל ביתר... תשמעי, זה לא פשוט. לחטוף מהפועל בבית, לחטוף מריינה בבית, לחלץ נקודה בקושי מסכנין בבית. הסיפור של ביתר ירושלים זה הגול השני אתמול. הגול השני אתמול, תנסו להיזכר, ירדן שום מקבל את הכדור על עיגול האמצע, וכמו רכז, כמו שהוא עושה, כמו רכז בכדורסל עומד ומרים את הראש ומחפש את המסירה, ואז קרה משהו שלא קורה לירדן שום. מסר לא מדויק. קורה. הגדולים ביותר זה קורה. ואז מכבי בני ריינה יוצאת להתקפה מתפרצת. ארבעה על שלושה. ארבעה על שלושה. עובר זמן. עדיין ארבעה על שלושה. ארבעה על השלושה.
לא מצטרפים להגנה.
ארבעה על השלושה, ארבעה על השלושה, 2-1. באזור חצי דקה של ביזיון הגנתי, של, את יודעת מה זה הזכיר לי? יום שישי בקט רגל? יונה תמיד שומע את הסיפורים של יום שישי בקט רגל. יום שישי בקט רגל, התקפה האחרונה, המשחק האחרון אחרי שעתיים, אני רוצה להזכיר, אני בן 43, חתיאר כבר, שכבר אין כוח לרדת.
שזה אתה מספר את זה.
ברור. ככה זה נראה. ואם לבוקסיס היו שערות, הוא היה תולש אותם. ביתר ירושלים במשחק מהחשובים שלה, המשחק החשוב שלה יהיה ביום שני, אבל המשחק מהחשובים שלה, מוותרת למכבי בני ריינה בבית. אין לי שום הסבר הגיוני לזה, חוץ מפשוט לרדוף אחרי השחקנים.
הייתי אומרת מוותרת. יש לביתר ירושלים בעיה בהגנה, זה ידוע ומוכר לכל.
לא תיארתי הגנה עכשיו. תיארתי רצון. זה נטו רצון.
השחקנים לא מצטרפים להגנה.
מה זה?
חלק מבעיית ההגנה.
מה זה?
ההגנה עצמה לא חזקה מספיק, רכה מדי, ולא כל השחקנים עושים הגנה.
אבל ידענו שההגנה שלה, מי שהולך לישון עם דגני וגוטליב לצורך העניין.
מי כמוך יודע.
ומורוזוב, שהוא אחלה שחקן התקפית, אבל הוא חור בהגנה. ואתמול זסנו במשחק ראשון, עדיין לא היה.
ייקח לו זמן, אבל...
ייקח לו זמן, בסדר.
וגם הוא צריך להגיד, הוא יותר התקפי מהגנתי. אני לא יודעת כמה הוא יאזן את ההגנה של הבוקסיס.
אם ביתר ירושלים לא תעבוד כקבוצה, היא לא תגיע לשום מקום. ולביתר אין כבר מקום ליפול. נגמרו המקומות ליפול, והשער השני נגד מכבי בני ריינה זעק לשמיים בצורה... וואו. וואו. וצריך להגיד שלביתר ירושלים יש פיגור, כמו שאמרנו, יש לה משחק עם הפועל, היא עדיין כביכול בסיבוב השני, עדיין לא שיחקה עם הגדולות, מה שנקרא, יש לה באר שבע בגביע בחוץ, אם לא יתעשתו שם, העונה הולכת לגמר עוד יומיים, והם בבעיה.
הם גם לא ירדו ליגה.
לא, לרדת, אי אפשר לרדת לליגה.
אני לא חושבת שהם בתמונה לפלייאוף עליון.
עד כדי כך.
עם 18 נקודות, פלייאוף עליון כרגע עם 23. 24 זה פלייאוף עליון כרגע. יהיה להם קשה מאוד. הגדולות עוד לפניהן, וגם צריך להגיד שהחלון הזה, וזה נכון להגיד את זה על כל הקבוצות, שהחלון הזה הוא חלון מאוד מאוד בעייתי, יותר ממה ש... ינואר זה תמיד חלון בעייתי, ועכשיו זה עוד יותר בעייתי, כי זרים לא רוצים להגיע לכאן בגלל המלחמה. השוק הישראלי סופר מצומצם, תמיד הוא סופר מצומצם, ועכשיו כל שחקן שטיפה יש לו פוטנציאל, כולם קופצים עליו, הערך שלו עולה, מאוד קשה להתחזק, לבוקסיס ולכולם יהיה קשה למצוא את מה שחסר להם, ובגלל זה אני לא חושבת שנראה שינויים דרמטיים אחרי ינואר ביכולת של הקבוצות, ואני חושבת שביתר תמשיך עם הרכבת הרים הזאת, של שלושה ארבעה משחקים של וואו, בשביל זה רואים כדורגל, ושלושה ארבעה משחקים של מה קורה לכם.
נעבור לקבוצה שאתה... יש לנו מאזין, אני לא יודע אם מכירה אותו, קוראים לו אייל זיו. שמעת עליו?
שלום, שלום.
והוא בישר צייץ לי ביום שער אחרי המשחק האחרון, הוא אומר לי, דיר בלק.
אתם לא מדברים על הפועל חיפה.
אז הנה אנחנו מדברים על הפועל חיפה.
וואו.
אחד הסיפורים הכי יפים של העונה הזאת.
וואו, וואו, וואו. אני... מסירה, אני מסקרת אותם שלוש שנים. זאת העונה השלישית שאני מסקרת את הפועל חיפה.
מה קרה שם?
באמת, קרה שם רוני לוי. אין לי הסבר אחר לזה. קרה שם רוני לוי. מה שהבן אדם הזה הכניס לחדר הלבשה, זה, הוא הפך חדר הלבשה ב-180 מעלות. אני מבחינתי, בשנתיים לפני כן שסיקרתי את הפועל חיפה, האסוציאציה הראשונה שהייתה לי, זה בינוניות. מועדון ששואב שחקנים, אנשי צוות לבינוניות, ורוני לוי הצליח לצאת מהלופ הזה. זה היה נראה שזה בלתי אפשרי, זה היה נראה ה-DNA של המועדון, והוא הצליח באמת לצאת מהלופ הזה. זה כבר לא מקרי, זה לא מחזור שניים, תתרגלו לזה, הפועל חיפה במקום השלישי, והיא ראויה להיות שם, וכל המצקצקים על אולי לא הכדורגל הכי אטרקטיבי, הם משחקים גם כדורגל יפה. וכשצריך הם יודעים לעשות הגנה, ואולי תגיד למאמן שלך ללמוד קצת, כי לפעמים צריך לעשות הגנה.
המאמן שלי בפרוסס, אני מבקש.
ובתקציב פחות גבוה ממה שהיה לקלינגר שנה שעברה.
פחות גבוה?
פחות גבוה.
וואלה.
שכר שחקנים פחות גבוה ממה שהיה לקלינגר שנה שעברה. רוני לוי עושה עבודה נהדרת, תוך שהוא גם מקדם שחקן צעיר ממחלקת הנוער.
ספרי לי עליו קצת, לנום בן ארוש.
איזה ילד. איזה ילד. הוא חמוד
למות. הוא דומה ל...
ילד מקסים.
את זוכרת את ג'ו קול? ג'ו קול האנגלי? הוא ממש דומה לו. תצמידו תמונה לתמונה, ג'ו קול, תמשיך, סליחה.
קודם כל, הוא ילד טוב שעלה ממחלקת הנוער, לדעתי הוא היה לפני כן במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והפועל חיפה העבירה אותו לשורותיה. בן טיפוחיו של צחי נקש, שמנהלת מחלקת הנוער, הוא לא יועד להיות המגן הראשון, ינון אליהו הגיע בשביל זה, אבל הוא הצטרף לאימונים, היה לחץ גם של צחי נקש, תנו לו את הקרדיט, וגם רוני לוי זיהה את הפוטנציאל, ופשוט נתן לו את הקרדיט, והילד הזה לקח בשתי ידיים, והוא עושה עבודה מדהימה, והוא טועה. הוא לא מושלם, הוא טועה, יש לו הופעות פחות טובות, נגד ביתר לדעתי, ראינו אותו פחות מופיע על המשחק הזה, אבל לדעתי הוא גם מצדיק את ההתעניינות בו, רואים פוטנציאל, מאז איתי בוגנים, שעם כל הכבוד לו, אני חושבת שיש הרבה פער בין מה שהוא מסוגל להביא למה שבן ארוש מסוגל להביא. הרבה זמן לא ראינו שחקן ממחלקת הנוער של הפועל חיפה, וזה משמעותי, והוא ימחר במיליונים.
מיליונים?
מיליונים. קודם כל, כרגע תג המחיר הוא מיליון יורו. אם מכבי תל אביב רוצה אותו עכשיו, מיליון יורו הוא עכשיו הולך למכבי תל אביב, ולדעתי זאת טעות של הפועל חיפה, כי יש אולימפיאדה בקיץ, הוא יכול גם להכפיל את הערך שלו, אבל הם אומרים, לא מכרנו שחקן במיליון יורו כל כך הרבה זמן, כשנופלת בחלקנו הצעה כזאת, אנחנו לא נגיד לה לא, גם את זה אני יכולה להבין. אז אם מכבי תל אביב תעשה את הצעד הזה, נועם בן ארוש שיש אליה כבר עכשיו, לא מאמינים שהיא תעשה את זה, אבל כן אומרים, בקיץ הוא יהיה שם.
אני מסכים עם כל מילה לגבי רוני לוי, כי רוני עבר הרבה השמצות על הכדורגל שלו, ואיך זה נראה, והם לא מאומנים, והם כן מאומנים, וכן בונקר ולא בונקר, פועל חיפה לא סופגת. אתה אסף גם פעם אחרונה, נגיד ביתר לדעתי, משהו כזה, יוצאת לאשדוד, לא סופגת, משחק ראינו נגד הפועל חדרה, לא סופגת, משחק הגנה מאוד מאוד יציב, כשהציוותים בהגנה כל הזמן משתנים.
נכון.
זאת אומרת, מיימבו פצוע, משחק, פוליאקו משחק, לא משחק, חתם משחק, לא משחק, בן ארוש מגן ימני, בן ארוש מגן שמאלי, דור מלול נכנס, אינון אליהו נכנס, זאת אומרת, כל הציוות, כל הזמן משנים.
דור מלול, אתה ראית אותו?
חדש.
דור מלול זה בנג'מין בטן של הכדורגל הישראלי. מה שהוא עושה במשחקים האחרונים, דור מלול, תסלח לי, שחקן שחשבתי שנה שעברה, שהגיע אל קיצו בליגת העל בכדורגל, ופתאום, וואו, הוא נראה מצוין כבלם, הוא נראה מצוין כמגן, הוא נראה מצוין בקישור. אין לי הסבר לזה. אין לי הסבר לזה.
רוני, זה גם הסבר של מאמן. ניתחנו הרבה את מה שגם מלמד עושה, וגם שגם מלמד לא כובש, וגם שגם מלמד הפעם לא מבשל, כי פעם שעברה שאמרנו שהוא לא כובש, אז הוא מבשל. אז גם שהוא לא מבשל, התנועה והמצבים שהוא יוצר בהפועל חיפה יוצאים מהכלל. יונה מאוד החמיא לנור סבק בשבוע שעבר, וסבק לא שיחק במשחק האחרון, וזה מראה עוד פעם, שחקן שיוצא מהרכב, שחקן דומיננטי, ועדיין הקבוצה לא משנה פניה. ונראה לי שדיברנו מספיק על הפועל חיפה, אני רק אגיד שהגיע הזמן שהקהל של הפועל חיפה יחזור. כן, אני נוזף בקהל, אני לא נוזף אף פעם בקהל, 2,500, 3,000, לא, להפועל חיפה יש פוטנציאל קהל גדול, ראינו את זה בשנים הגדולות שלה, יש לכם אחלה קבוצה, תבואו לראות את הקבוצה כמה שיותר מהר וכמה שיותר הרבה, כי הכדורגל הוא באמת נהדר, ממש ממש כיף לראות את הפועל חיפה, ואנחנו חופרים וחופרים, אבל אני רוצה כן לעשות קלוז'ר לפרק הזה עם איזשהו אירוע שקרה אתמול, שמאוד מאוד בייס אותי, עידן טוקלומטי. עליו אני רוצה לדבר. מי שלא ראה, כי היינו עסוקים בדרבי ובחיפה ובביתר ובכל העניינים האלה, עידן טוקלומטי מוחלף אתמול נגד מנצח מחשדוד, צורק לקהל, לוקח בקבוק, זורק לקהל, עשה דבר חמור בצורה בלתי רגילה. עכשיו, למה אני כועס? אני מת על עידן טוקלומטי. אני חושב שהוא עילוי. יש לי התערבות עם חבר שתוך 3 שנים מוכרים אותו בדו ספרתי מיליוני דולרים. כאילו 3-4 שנים ברמה של מנור.
אוקיי. חולקת עליך.
הרבה חולקים עליי, בגלל זה אני מתערב עם אנשים.
לא, אבל הוא ספרתי, הוא שחקן מוכשר ויש לו פוטנציאל.
אני חושב שהוא יעשה יציאה אחת, שניים, ויעוף במיליונים, כי יש לו נתונים יוצאים מהכלל. יכול להיות שאני חי בסרט, אבל אני חושב שהוא פוטנציאל עצום, והוא עשה את משהו שלא יעשה. לזרוק ככה לקהל, עכשיו הבנתי, הוא פרסם מודעה.
זהו, אני יכולה לתת קונטקסט ריק על הסיטואציה?
כן.
קודם כל, אנחנו יודעים שעידן טוקלומטי יש לו סיפור חיים מרתק. עם אבא שלו, ויש לו אימא שהוא קשור אליה בחבל הטבור עדיין. ואני הבנתי שהוא שמע שמקללים את אימא שלו.
אמרתי שגם אמרו שהם קריאות גזעניות לכאורה.
רגע, שנייה, אני אשים את זה בכמה קונטקסטים. קודם כל שקיללו את אימא שלו, דבר שני שהוא עובר תקופה מקצועית לא פשוטה. עידן טוקלומטי בדעיכה במחזורים האחרונים.
אתה רוצה להיות שחקן? אתה לא יכול להגיב ככה.
לא, אני לא באה להצדיק, אני רק באה לשים את זה בקונטקסט. כמובן שבסופו של דבר אתה צריך להשתלט על עצמך. אז אמוציות של משחק, זה הקונטקסט השלישי שאני רוצה לשים. אמא שלו, אמוציות של משחק ותקופה מקצועית קשה והרבה תסכול אצל עידן טוקלומטי, שלא מצליח לצאת מהתקופה המקצועית הקשה. בהתחלה אמרו שאולי זה חוסר חיבור עם בן אילם, אבל עכשיו מגיע רן קוז'וך, ועדיין טוקלומטי לא מצליח לצאת מזה.
אני רוצה שהוא יהיה יכול להיות המוביל של נבחרת ישראל בעוד שנתיים ביחד עם דור תורג'מן, שנתיים, שלוש, משהו כזה, אחרי שזהבי יפרוש. ככה לא מאוד קשה, וזה ממש ממש בעייסטיק, אני חושב שהוא עילוי. עילוי, ואני לא יודע אם הוא יעמוד לבית הדין, אני מאמין שכן. אני חושב שהוא צריך להיענש בצורה חריפה מאוד, כי לזרוק בקבוק על קהל זה חמור בצורה בלתי רגילה, זה ברמה של תקיפה. והלוואי שאני טועה, והלוואי שהוא יצא מזה, כי מקומו לא איתנו. הוא באמת גדל פה משהו יוצא דופן, שכרגע ממצא 20% מהפוטנציאל שלו, לתשומת ליבו של אבי לוזון, כי לאבי לוזון זה הפרחים שלו. ומכבי פתח תקווה צריכה מאוד מאוד, אני רואה עכשיו שחזור של העונת ירידה שלהם. עד כדי כך.
כן.
אני חושב שהם לא מספיק רעים, הם לא מספיק רעים בשביל לרדת, אבל אם הם המשיכו ככה, הם ירדו. כי בעונת ירידה הם גם הביאו את קלינגר באמצע העונה מהפועל תל אביב. יש תיאוריה, אני אספר לך על התיאוריה, את החץ למטה. חץ למטה זה כמו בפלייסטיישן, שהשחקן בחץ למטה הזו בקושר פחות טוב. גם למאמנים עם החץ למטה. הם הביאו מאמן עם חץ למטה, זה קוז'וך. וזה ממשיך.
ובלי שנייה שהיה לו בכלל ממשיך, לנסות לשנות
וכאילו השלב הבא זה המאמן השלישי, והמאמן השלישי אז זה אומר גולן, ופתאום זה יכול לקרות עוד פעם, ואז מכבי פתח תקווה יכולה לרדת ליגה, וחבל מאוד, כי אסור לקבוצה הזאת לרדת ליגה, זו קבוצה שבאמת יש שם כישרונות אדירים, וחבל שככה זה מתנהל, אבל עידן, פליז, קח את עצמך, כי אתה משהו אחר.
כן, מכבי פתח תקווה, אני חושבת שמבחינת סגל השחקנים, הם לא גרועים כמו סך הנקודות שהם מביאים במחזורים האחרונים, אבל יש איזשהו לופ שזיהיתי גם בעונת ירידה שלהם לפני שתי עונות, שהם לא מצליחים לצאת ממנו.
את הורדת אותם, לא?
לא פיזית.
לא, את הורדת, יש כתבים, הכתב מסקר, גם הכתב מסקר יורד ליגה, צריך להגיד את זה, גם אצלנו.
אז אם אני מביאה תארים, אז אני הבאתי את התואר.
את הבאת תואר בתאי
שלי? לא, אבל אם...
מה את רוצה? תביא, עוד דבר על זה.
רגע, שנייה, הלו, יש לי קבוצה שרצה לאירופה, אבו, תן כבוד.
רגע, את החלפת את שירי על הג'ם שהורידו את הפועל תל אביב ליגה, ועשתה ברדק לא נורמלי, אז קחי את זה בחשבון, חובת הערכה עלייך, עם כל הכבוד.
הבאתי לך בעלים חדשים. בעונה הראשונה שלי.
וואו, אם אני אפתח עכשיו, בשבוע הבא הם אמורים להגיע, אגב.
נכון.
יש ביקור בארץ.
כן. רגע, רק רציתי להשלים על מכבי פתח תקווה, ואמרתי את זה גם מקודם, על החלון העברות, הם רוצים להתחזק, ואבי לוזון, באמת, אני רוצה להסיר בפניו, אולי לא להסיר בפניו את הכובע, אבל הוא אוהד של מכבי פתח תקווה בעצמות. והוא כל כך רוצה שהקבוצה הזאת תצליח, והוא כל כך רוצה לחזק עכשיו. ואין את מי להביא, וגם הישראלים לא רוצים לבוא למכבי פתח תקווה עם מאבקי הירידה שלה.
זה שקט. כל מה שאתה צריך זה שקט.
נכון, והם לא מצליחים לצאת מהלופ השלילי שהם נכנסו אליו, למרות שמבחינת סגל שחקנים, לדעתי, הם לא ראויים לרדת ליגה. ואני מקווה שהם יצליחו לצאת מהתקופה הזאת, כי אני לא רוצה שתגיד שאני הורדתי אותם.
בואו שנגיד. שבת, מחזור 18, אנחנו יש לנו ככה, אנחנו פותחים את המחזור במשחק המרתק, כמו שיונתן אומר, הפועל חדרה נגד מועדון ספורט אשדוד, משחק שתפור על יונתן, בטוח שהוא שדר אותו,
אין לך ספק.
ושלימה, בחמש וחצי, קרב צמרת, מכבי בני ריינה נגד הפועל חיפה, בגרין, מאוד מעניין, הפועל חיפה מנצחת, זה כבר כמעט סופי שתהיה בפלייאוף העליון, בשבע וחצי, הפועל ירושלים נגד הפועל באר שבע בטדי, לא אמרנו כלום על הפועל באר שבע, אחלה באר שבע, נפרגן לכם גם אחרי הניצחון על פועל ירושלים, על הראש של יונה. בראשון, שלושה משחקים, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה בדוחה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ערוץ הספורט זה מכבי חיפה נגד מכבי נתניה.
אני אהיה שם.
ואת תהיי שם, ברור, אני שלחתי אותך לשם. וביום שני את גם תהיי שם, הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים בטדי.
וביום שלישי אני גם אהיה שם, גמר גביע.
יום רביעי.
יום רביעי או שלישי?
אני אשלח לך את הלו"ז תכף, זה יום רביעי. טוב, זה היה עולים לרגל בלי יונתן כהן, אז לא היה חמיצות ולא הייתה יהירות ולא הייתה שחצנות, אז יונה, על הראש שלך, תחייר במילואים, אני מסדר טוב בלעדייך. הדר, היה כיף, תודה רבה שבת.
גם לי היה כיף, תודה.
ושיהיה לנו אחלה שבת, ושיהיה שקל, ושיהיה גולים, ושיהיה בשורות טובות, ושלא יהיה ור, וביי.